שקולים דף י"א, אנחנו מתחילים שורה 13 מלמעלה. רבי עקיבא אומר, אין מסתכרים, אלא אם רצה, אם הוא רוצה להרסות רווח בכסף של הקדש, שיקבל על עצמו, שיהיה ההפסד שלו, והשכר להקדש, מותר. כהדו ברזמינה, אותו אדם שקראו לו ברזמינה, התפקד גבי מדל די יתמין, אוצר של יתומים, הפקידו אצלו. עתה ושאל הרב מונה, אמר לי, אין בעית די ההפסדה דידך, והגרד את הרווחון שרי, אם אתה מסכים, שכל ההפסד יהיה עליך, והרווח יהיה שלך ושל היתומים חצי חצי, אף על פי שזה אבק ריבית, לצורך היתומים איתרנו, שרי. רב חייא בר עדה התפיקד גבי מדל די יתמין, ואביד כן. מותר פירות. אומרת הגמרא מתית דרבי שמואל, למה דרב חייא בר יוסף פתר מתניתה, הסביר את המשנה, מה זה מותר פירות? שכר להקדש, הרווח שעושים עם פירות של הקדש. וזה רבי שמואל לשיטתו, שהוא אמר בתחילת, באמצע המשנה למעלה, שמותר לעשות שכר בפירות של הקדש. מה זה מותר נסחים, שמדברים על זה רבי עקיבא ורב חנניה סגן הקויאני? זו שאה רביעית. מה הכוונה שאה רביעית? אם בהתחלה החיטים היו בזול, וההקדש סיכם עם המוכר לספק 4 שאים בסלע, בסוף התייקרו ועמדו 3 בסלע, אז המוכר צריך לתת 4. זאת אומרת שיש פה שאה שלמה שהקדש הרוויח. זה הסביר רב חייא בר יוסף. אבל רבי יוחנן הוא מסביר אחרת. הוא פתר מתניתה. מותר פירות זו שאה רביעית, שזה ודאי רווח של הקדש. מותר נסחים, מה זה לבירוצין? מה זה בירוצין? כשמודדים להקדש, למשל, כלי של יין, אז שופכים לגמרי שיהיה מלא יין עד הסוף, שישפך קצת החוצה, שיהיה ברווח. אותו דבר שגודשים סולת, אז גודשים מעל הכלי, לא בצורה מחוקה. הרווח הזה זה רווח שהקדש עושה בו רווח, וזה הולך מויסר נסוחים, או לקיץ המזבח, או לכלי שורס. אומרת הגמרא, ולייטלי לרב חייא בר יוסף לבירוצין? מה עושים עם הרווח של הבירוצין? מה, הוא לא מסכים שיש כזה רווח? אמר רב חזקי, זה לא קשה. מה דנפל לשאה רביעית, נפל לבירוצין. מה שעושים עם המותר נסחים, שזה שאה רביעית, זה כולל גם את הרווח שנקרא בירוצין. אומרת הגמרא, אל דייתא דרב חייא בר יוסף ניחא, מה שכתוב במשנתנו, אין מסתכרים בשל הקדש, אף לא בשל עניים. לפיכך זה וזה, מי זה? גם רבי עקיבא וגם רב חנניה סגן הקויאני, לא היו מודים בנושא הזה של רווח של פירות. אבל אל דייתא לרבי יוחנן קשיא, ותנינן, עמדו מגימל, יספק מדלת, וגם תנינן, זה וזה לא היו מודים בפירות? איך יכול להיות? מה, הם לא מודים שיש רווח? שאם קנו וסיכמו עם המוכר 4, הוא חייב לספק 4 אפילו שעלה המחיר? על זה לא מצינו ויכוח במשנה. עונה הגמרא, מה פירוש לא היו מודים? לא שהם היו סוברים שאין רווח פירות. ודאי יש רווח בצורה כזאת של שאור רביס. אז מה הכוונה? זה וזה לא היו מודיעים שהפירות, הרווח שלהם הולך לקיץ המזבח. אבל מודיעים שמה עושים עם הרווח של הפירות? מודיעים היו בכלי שורס. יש כאן תוספת של הגרו. בוא רב חייא בר בו. עד כדון בירוצי ציבור ואפילו בירוצי יחיד. מי שלם ממנחות שקנו לצורך הציבור, אז הבירוצין זה עודף של מנחות הציבור. אבל המנחה שהקדש קנה לצורך קורבן יחיד, גם את הבירוצין האלה לוקחים לצרכים הציבוריים הנידונים כאן. יש כאן בעיה, ולא נמצאו כלי שרת באים משל יחיד? עונה גמרא, זה לא קשה. כי העיד את הנינן, אישה שעשתה קטונת לבנה, לצורך הכהן ביום כיפור, הכהן גדול ביום כיפור, כשירו. בלבד שתמסרנה לציבור בלב שלם. אז כך גם פה, הבירוצין האלה, אפילו שיש להם עודף, היחיד מוסר אותם לציבור לגמרי. עד כדון בירוצי לך, יש לנו דיון שלם, מחלוקת שלושה תנאים, מי שיוצא יראה כאן בתיק לחדתי, בין תנא קמא לרב עקיבא ולרב יוסי. ואומרת על זה הגמרא ככה, עד כדון בירוצי לך, זה ברור בנוזלים, ביין, בשמן, שהעודף מעורבב עם תוך כל הכמות הפנימית, זה לא ממש נמצא מעל, זה אפילו עצמו היה, היין שנשפך היה אפילו בפנים. מוסיפה הגמרא, ואפילו בירוצי יבש גם הולך להקדש, כי ההוא לתענין אין תמון. ואני קורא בגרסת הגרו בעוד בית בצד, בירוצי לך קודש, בירוצי יבש חולין. ולמה בירוצי לך קודש? מפני שמידת הלך נמשך מבפנים. כל כלי הקודש מקדשים את מה שנמצא בפנים שלהם. אם זה דבר לך, כלים שלך, כי קידשו את הכלים של הלך. אבל למה בירוצי יבש חול? מפני שמידת היבש לא נמשך בין מבפנים בין מבחוץ. לא קדשו כלי השרת של היובש, לכן הם לא מקדשים את החומר שבתוכם, רק מקדישים את זה בפה. ובכל אופן מסכם את הברייתא, כל בירוצי מידות הללו, אם יש זבח אחר, יקריבו עמו, שילבואו לקרבן אחר. ואם לנו, נפסלו בלינה, ואם לאו, ימחרו לקיץ המזבח. אז כתוב מפרש בברייתא, שאפילו שזה חולין, יש בזה שייכות לקדושו, וזה הולך לצורכי ציבור לקיץ המזבח. מותר הקטורת, מה היו עושים בה? כל שנה היו מכינים 365 מנים היו בה. בימות השנה יש הרבה פחות. בשנת לבנה יש לנו דף רק סך הכל מניין של שין נון דלת יום. זה כמניין שנה. שנה זה שין נון דלת ימים פלוס הכולל. זה שנה. אז יש לנו עודף של 11 מנים כל שנה. מה היו עושים בה? מפרישים ממנה שכר האומנים. לוקחים את המותר הזה, לוקחים כמות ששווה לשכר של האומנים, שבנו כל מיני חומרים במקדוש, בנו בניינים, פיתמו את הקטורת, כל מיני אומנים שהיו. ומחללי נוטה על מאות האומנים. לוקחים כסף שצריך לשלם לאומנים, שלכאורה הוא קדוש, ומחללים את התרומו על הכסף הזה. הגמרא תשאל, איך אפשר לחלל קודש על קודש? ונותנין אותה לאומנים בשכרה. אז האומן מקבל קטורת ביד. ומה עושה עם הקטורת? וחוזרים ולוקחים אותה מיד האומנים, מתרומו חדושו, מהכסף של התרומה החדשה, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בתרומה הזאת שוב פעם לכבוד השנה החדשה. ואם בא חודש בזמנו, או שגורסים את זה, אם בא חדש בזמנו, אם כבר יש לנו כסף של תרום החדושו, לוקחים אותם מתרום החדושו. ואם לאו, עוד לא יתארגנו עם הכסף, אז לוקחים את זה מכסף של תרומו ישונו. שואלת הגמרא, ולא נמצא הקדש מתחלל על הקדש? מה אמרת? לוקחים כסף של הקדש, ומחללים עליו את מותר הקטורת? הקדש לא יכול לחול על הקדש. מסבירה הגמרא כיצד הוא עושה. אמר רב שמעון בר ביסנה. רב שמעון בר ביסנה אומר שיש פה סיבוב שלם. עושים ככה. מביא מעות של הקדש. ומחללן על הבניין. האומנים בנו איזה בניין. או סתם אומנים אחרים בנו בניין. ואת הבניין בנו בלי הקדשה של האבנים. אחרי שגמרו לבנות, מחללים את הכסף על האבנים, והאבנים נהיים קודש והמאות יוצאים לחולין. אחר כך הוא מביא קטורת, את המותר הזה של הקטורת, הוא מחלל על המטבעות האלה שנהיו חולין, אז עכשיו המטבעות נהיים קדושות בקדושת הקטורת, ומותר הקטורת נהיה חולין, ונותנים אותה, את הקטורת הזאת, לאומונים בסחורה. ומה עושים עם הכסף שנתפס בקדושת הקטורת? זה הולך לקופה של הכספים של שנה שעברה. כי הרי התרומה יש לה קדושה של שנה שעברה. טוב, את המילים אותן המעות מייסה בהן מוחק פה הגרוב. רבי אומר, לפי הגויים, רבי בא וחולק על רב שמעון בר ביסנה, ואומר, אומר אני, לא לכל האומנים נותנים את הקטורת הזאת. וגם לא צריך לעשות כזה סיבוב של מחללים את המויס על בניין. אלא מה? ינתנו לבית גרמו, לבית אבטינה, שהיו בקיעים בפיתום הקטורת ובמייס הלחם הפונים. ברגע שאומנים פיתמו את הקטורת, והגזבור לוקח כסף ומייחד להם, הכסף הזה אוטומטית יוצא לחולי, והוא שייך לשכר הגזבורים. אחר כך לוקחים את מותר הקטורת, מחללים על הכסף הזה, סליחה, לשכר האומנים, לא לשכר הגזבורים. עוד פעם, ברגע שהאומנים גמרו לפתם את הקטורת, מגיע להם כסף, והגזבור מייחד את הכסף, זה נהיה חולי, בגלל שזה מיועד לשכר האומנים. אז לוקחים את הקטורת, מחללים אותה על הכסף הזה, ונותנים להם את הקטורת, ואת הכסף שמים בתרומה שונו, השנה שעברה. ואז עם כסף של השנה החדשה, אנחנו קונים מהם את התרומו, את המויסר התרומו. אמר רב שמואל ברב יצחוק, והוא שחייבים עליהן מאות משור ישוינו, שחייבים לאומנים כסף מהעבודה שלהם של שנה שעברה, אז לוקחים את הכסף הזה, שחיללנו עליו את מותר הקטורת, ושמים אותו בקופה של התרומה הישנה. הבכי ברבו בוי, לא היו חייבים להם מאות משעה הראשונה, מה עושים עם הכסף הזה? למה? מה הבעיה? כי בעצם הכסף הזה בא על חוב של השנה החדשה. אתה תיקח כסף מהקופה של התרומה החדשה, שהוא מיועד לשכר האומנים לכבוד העבודה שהם עובדים לשנה החדשה, ועל ידי שזה יוצא, אחרי שזה יוצא לחול, אם תחלל על זה קטורת של שנה שעברה, ואז תעביר את הכסף הזה לקופה של שקלים ישנים, זה לא נראה טוב, זה הרי שקלים שלקחת מקופה של הכסף החדש. עושה רב, רבי בו בשם רבחי אבר יויסר, מקייצין בהן את המזבח. אוקיי, לא מכיסים את זה לקופה של השקלים הישנים, אבל עושים בזה מה שעושים בשקלים הישנים, קולים בזה קיץ המזבח. רבי בו בר כהן באי קומי רבי יויסו, שואל לפני רבי יויסו, מחלפה שיתו סעיד רבחי אבר בו. לכאורה רבחי אבר בו שדיבר קודם עמוד א' לגבי בירוצי יבש, הוא אמר שמה שאפילו בירוצי יובש שהם לא קדושים בכלי שורס, בכל אופן הם הולכים לקיץ המזבח. וכאן פתאום הוא מסתפק, ואני קורא על פי גרסת הגרו, הוא הופך פה פשוט את הסדר. תמון למעלה במודע לבירוצי יובש, פשיט עלי שהמותר הולך לקיץ המזבח, אפילו שזכו לי. וכה, פה אצלנו, צריך עלי? הוא כאילו מסתפק, צריך ראיות? הוא מתרץ את הגמרא. עוד פשיט עלי. מדובר שסוף כל סוף זה היה בכלי שורס. נכון, של יובש, אבל זה היה כלי שורס. עוד צריכה לי, אצלנו שהוא מסתפק, מדובר שמותר הקטורת הזה נעשה בכלי של חולי. לכן הוא הסתפק. האם זה הולך לקיץ המזבח או לא? מה קרה? מה קרה בקטורת שנעשתה בכלי חולי שפתאום יש לו ספק? האם זה הולך לקיץ המזבח או לא? די התפלגון. אנחנו כבר נראה שיש מחלוקת מפורסמת בזה. פיתמו בחולים. אדם לקח את כל הסממני הקטורת ופיתם אותה בכלי של חולי, לא בכלי קדוש. רבי יוסי ורב חנינו אמר פסולו. רבי שוע בן לוי אמר קשירו. אז לכן רב חיה בר בו שמדבר באופן כזה שפיתמו את הקטורת הזאת בכלי חולי, הוא פתאום מסתפק, לאיפה זה הולך? לקיץ המזבח או לא? מה הייתה מלרבי סיבר חנינה שאמר פסולו? כי כתוב קוידשי. אם נדייק, הפסוק הזה לא נאמר בקטורת, זה נאמר בשמן המשחו. שמה? היא שתהיה הווייתה בקודש, ואם הוא לא עשה אותה בכלי קדוש, היא פסולה. מה הייתה מלרבי שוע בן לוי שמחשיב? הוא דורש קודשי, מה הכוונה? היא צריכה לבוא מקודש, שתהיה באה מהכסף של תרומה סלישקו, אבל לא ביחס לכלי, הכלי לא מעניין. אומר רבי יוסי ברבי בון, אסיה דרבי יוסי בן חנינה שאמר שזה פסול בכלי חול, זה הוא הולך כמו שיטת שמואל, שנראה בהמשך, ורבי ישוע בן לוי שמכשיר בכלי חול, הוא הולך כמו שיטת רבי יוחנן. לתנינה, משנה מיד בעמוד הבא, המקדיש נחוסו והיו בהם דבורים רואים לקרבון הסיבו, כך כתוב במשנה. הקדיש הרבה נכסים, ובתוך הנכסים יש דברים ראויים לקרבון הציבור. מה זה? הסביר רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, קטורת. אז לכאורה, איך בן אדם פרטי נפטר ויש לו בתוך הנכסים קטורת? מוכח מכאן שקטורת שנעשתה בכלי חול, כשרה? אומר רבי ישעיה, אין הוכחה. אפשר לדחות ולהעמיד, תיפטר באומן שהיה נוטל בשכרו קטורת. אז באמת הקטורת הזאת נעשתה בכלי קודש. הוא קיבל את זה בשכרו וזה יצא לחולין. טוב. עוד רבי יוסי בר חנינה שאמר שאם זה נעשה בכלי חול, זה פסול, הוא הולך כמו שמואל. דאמר רב הונא בשם שמואל. מכתשת שקדשו בה את הסממנים, עשו אותה ככלי שורס לקודש או לקדש. זאת אומרת ששמואל סובר שהקטורת צריכה לעשות בכלי קודש, אחרת לא, אחרת היא פסולה. אומר רבי יוסי ברבי בו, אמור רב חונה קומי רבי יוסי. את כל הדין הזה, והוא שואל אותו ככה, דובו שקודש בכלי שורס נבדה? אם התרומו חייבת לעשות בכלי שורס, אז היא קדושה, קדושה סגוף, איך אפשר אחר כך לבדות אותה ולהוציא אותה לחולים ולתת אותה להומונים בסחור? אמר לו, על מי אתה שואל? על שמואל? ולא ידי שמואלי? שמואל לשיטתו, שמפורש אומר שיש כזה דבר. שמואל אומר, קלו במותר. יש כולה שמקילים בכבשים שנהיו מותר. מה זה? כל יום היו מכינים במקדש ארבעה כבשים שבודקים אותם שאין בהם מום, ואחרי ארבעה ימים מקריבים מהם קורבן אטומית. צריכים לבקר את הקורבן ארבעה ימים קודם. אז ככה כל יום היו משתמשים עם שתי כבשים. ברגע שמגיע היום האחרון, חפתת בעדה, היום האחרון של השנה, השתמשנו עם שני כבשים ונשארו מותר, בודוקים. הכבשים האלה שנשארו, קנו אותם מהכסף של שנה שעברה. מחר באלף ניסן כבר אי אפשר להשתמש בהם. באלף ניסן צריך להשתמש בכסף של שנה חדשה. זה נהיה מותר. מה עושים עם הכבשים האלה? דעית פלגון. הותירו תמימים. נשארו כבשים שלמים, בלי מו. שמואל אמר, נבדין כתמימים. כמו שהם, פודים אותם. זה חידוש עצום, לא מצאנו אף פעם בקורבן של אדם יחיד שהוא הקדיש בהמה והיא עדיין תמימה בלי מום ועבדו אותה. אבל כיוון שזה קורבן הסיבו, אומר שמואל, נבדים כתמימים, הוא סובר לב בזן מתנה עליהם. ורבי יוחנן אמר, לא, נבדים כפסול עם הקדושים, מחכים שיפול בהם מום ורק אחר כך פודים אותם, ובכסף קונים אוי לויס. עד עכשיו דיברנו על הותירו אוי לא הסתמימים. הותירו צעירים, אם נשארו צעירים של ראש חודש למשל, שיש להם דין חטוס. אז דעתי לשמואל, אם אוי לא נבדס, לא כל שכן חטוס. אם אוי לו, שאפילו אחרי ש... אפילו אם תיתן לה לראות ושיפול במום, הכסף ילך לאוילויס. אף הפיקן אתה אומר, לא, פודים אותה כשהיא שלמה, וקונים בזה אוילויס. חטוס. שאם היא תראה הכסף ילך לאוילו, לא כל שכן שפודים אותה ככה כשהיא תמימה, שלמה, ולוקחים אותה לאוילו. זה לפי שמואל. על דעת ידי רבי יוחנן, שמקודם אמר ליבדין כיפסו להם מקדושים, תמתין שיפול בהם הוא. אז פה נחלקו המורוי. אומר רב זעירא יראו, כמו מקודם, חכה שיפול בהם הוא. אומר רב שמואל ברב יצחוק, לא. מקייצים בהן את המזבח. הם בעצמם מקייצים בהם את המזבח, לא צריך לחכות שיפול בהם הוא. פה הוא מודה לשמואל. שאלנו, וקשיה, יש חטוס שקריב אוי לו? איך יכול להיות דבר כזה? אומר רבי יויסו, שתי תירוצים. רבי יויסו אומר תירוץ אחד, שני, שן, קורבן הציבור, נקבוא עם אלו בשחיתה. שאנחנו קונים קורבנות ציבור, עוד לא הקדשנו ואמרנו, זה חטוס, זה אוי לו. עד זמן השחיתה. אם כן, הסעירים האלה עוד לא קבענו עליהם שם חטוס, לכן מביאים בהם, ומביאים אותם לקיץ המזבח. זה המהלך של רבי יויסו. אמר הבחיה, הסבר אחר, באמת מקצים אותה, הם כבר חטוס, אבל תנאי בזדין הוא על המויסור, שיקורבו אוילו, שאם זה יישאר מותר, אפשר יהיה לנו לחזור בנו, ולהפוך אותם מחטוס לאוילו. עד כאן דף י' א'.